רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר פסוק בנביא זכריה, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. אמת ומשפט שלום. אומר המהר"ל, המאמר צריך פירוש. למה אמר על אלו דברים העולם עומד עליהם? דווקא על הדברים האלה. ועוד, הרי בתחילת הפרק אמר שהדברים העולם עומד ואינם אלו שזכר כאן. כידוע, שמעון הצדיק אומר בתחילת הפרק, השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. אז לכאורה צריך להחליט על מה העולם עומד. ויש לפירוש המשנה הזאת, ויש לפרש המשנה הזאת בצורה עמוקה. אז המהר"ל מסביר כדרכו בקודש, שדברי רבותינו מכוונים למבנה מציאות האדם והעולם. זאת אומרת, כשחכמים אמרו מה שאמרו, זה בגלל ידיעתם הקודמת במהות האדם והעולם. אנחנו, גישתנו היא מן החוץ אל הפנים. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת אם מאכל הוא בריא, אז אוכלים, רואים בן אדם בריא. אבל חכמים זה היה הפוך. הם ידעו את מהות האדם ומהות העולם, כי זה נתגלה להם. והם אמרו את הדרכתם לפי ידיעתם. אז מה שעכשיו המהר"ל אומר זה מה הם ידעו. כשהחכמים אמרו את מה שאמרו, מה הם ידעו. וזה מה שאנחנו גם צריכים לדעת. כי הדברים שנאמרים כאן מכוונים בצורה מאוד מדויקת למהותנו הפנימית. הדברים לא נאמרו, טוב, בסדר, השלושה דברים עומד, על הדין, על האמת ועל השלום, אז מה אני עושה עם זה? השאלה איך זה פועל עליך ומה זה בונה אצלך, זה אתה צריך לדעת. הנה, האדם אשר השם יתברך ברא אותו, יש לו דברים מחולקים. האחד הוא השכל, אשר השכל הוא קניין לאדם, כמו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת קידושין, אין זקן אלא שקנה חוכמה. כן, אנחנו שומעים זקן, אמרו שזה נוטריקון, חיבור של מילים, זה קנה חוכמה, זה נקרא זקן. זאת אומרת, אתה רואה שהחוכמה זה דבר נקנה. והקניין של הדבר השני, לא, והקניין, הדבר השני, הוא האדם בעצמו, שהוא חי מדבר. החלק השלישי הוא ממונו, שנחשב קניינו. זאת אומרת, יש האדם מצד עצמו, ויש לו שני קניינים. אחד, שכל, שני, ממון. רכוש. דבר רוחני, דבר גשמי. אלו שלושה דברים שייכים לאדם. האחד הוא עצמו, ושני הדברים הם קניינו. וימצא אדם לפעמים, וימצא האדם לפעמים, והוא חסר קניין השכל. ולפעמים הוא חסר קניין הממון. והשינוי הוא באלו דברים כמו שהתברר, וצריך אל עמודים המחזיקים עד שלא ייפלו. כלומר, האדם הוא אדם. זו מציאות מצד עצמה. זו בריאה. אבל כמו כל דבר שנברא, צריך השלמה. יש שני ממדים עיקריים שאדם צריך להשלים בזה העולם. אחד כנגד נפשו, ואחד כנגד גופו. שכל, ממון ורכוש. ואנחנו צריכים ללמוד איך באמת יושלמו הדברים האלה באמת. כי אין לך אדם בלי השלמת שני הממדים האלה. ועל זה אמר על שלושה העולם עומד, על האמת. זה מתחיל, האמת. שאם שקר גובר בעולם, הרי השקר הוא ביטול לגמרי לשכל, עד שלא יימצא. והרי השם יתברך נתן בעולם השכל, והוא חלק אחד משלושה חלקי העולם. וכאשר האדם רודף האמת, יוצא השכל בעולם כאשר ראוי. תודה רבה. זאת אומרת, בעיה ראשונה, ביטול שכל. האדם צריך שכל. שכל זה אמת. אם בעולם אין איך לברר את האמת, זה כאילו שהמדרגה הזאת שבאדם לא קיימת, מדרגת השכל. כי במה בא לידי ביטוי השכל? באמת. אמת מדעית, אמת מוסרית, אמת רוחנית, אמת. זה קיומו של השכל. תארו לעצמכם שהאדם היה בא ללמוד מתמטיקה. וכל יום היו מלמדים אותו נוסחות לא נכונות. הרי לא, אי אפשר היה להגיד על האדם הזה שהוא סטודנט למתמטיקה. מה אתה עושה? אני לומד בפקולטה למתמטיקה. כן, מה אתה לומד? הוא מתחיל להגיד, כל מה שהוא אומר לא נכון, זאת אומרת, אתה לא לומד. מה זאת אומרת? אני רשום סטודנט? אתה רשום. אתה כאילו סטודנט, אבל אתה לא סטודנט. כי אדם שלא לומד אמת, אז הוא לא לומד. אז מה כל מה שלמדתי עד עכשיו? זה כלום. זה כלום. שכל שאינו מוצא את ביטויו באמת, באמת, הוא לא קיים. זה קיומו של השכל. להבדיל בין דבר נכון ללא נכון, בין דבר אמת לדבר שלא אמת. עכשיו לפעמים, יש מציאות כזאת בעולם, של שקר. של אי אמת. זה חסר, אז מדרגה של אמת מאוד חסרה, כלומר מדרגה באדם. ומצאנו תקופות כאלה שהשקר שולט. זה כאילו שאין לאדם מקום בעולם. כי השכל שלו לא מחובר למדרגה המתאימה לו, והיא מדרגת האמת. וכאשר האדם רודף האמת, יוצא השכל בעולם כאשר ראוי. עכשיו, זה על החלק הראשון באדם שצריך השלמה. ועל הדין עומד החלק השני, שהוא קניין לאדם, זה הממון. והשם יתברך נתן לכל אדם קניין ראוי לו. ואין האדם ראוי שיהיה נוגע במוכן לחברו. רק מה שהשם יתברך נתן לכל בריאה. ואם אין דין, יבוא ביטול לחלק הזה שהוא קניין של אדם. ויבוא קניין אדם זה שהוא שלו לאדם אחר, ואין ראוי זה. בעיה נוספת. בעיה ראשונה, אין בעולם אמת. אז הכלי הזה שנקרא שכל, כאילו מיותר. כי כל עניינו של השכל זה לעסוק באמת, בבירור האמת. בעיה נוספת, אין בעולם דין. מה זה אומר שאין בעולם דין? מטרת הדין זה להעמיד את המקום, את הממון במקום הראוי לו. שני אנשים באים רבים. אחד אומר, הוא חייב לי, השני אומר, לא נכון, הוא חייב לי. הדיין צריך להחליט איפה הממון יהיה. אין לך אדם שאין לו מקום. כל אחד יש לו את מקומו. כל אחד יש לו ממון. כלומר, חלק אחיזה בחלק מן המציאות. הממון זה לא דבר חיצוני רק. זה אחיזת האדם במציאות. הבית הזה שלי. זה לא רק עניין שאיפה יש לי לגור. אלא המקום הזה בעולם מתייחס אליי. לכן הוא גם נקרא על שמי. המקום הזה, יש מישהו סיפר לי שהוא עובד באיזה מקום ששם קורים, עובד נגיד מישהו עובד בעירייה, שם מחליטים איך ייקרא הרחוב הזה על שמי, ויש מאבקים מאוד גדולים. חושבים שרחוב מקבל את השם, ככה זה פשוט. לא, יש הרבה מועמדים. איך ייקרא הרחוב הזה? על שם מי ייקרא? ואנשים לוקחים את זה מאוד ברצינות. על שם מי ייקרא הרחוב? תגיד, מה אכפת לך שאתה תגיד לי מה זה משנה עכשיו? הוא שיסקין או טבנקין? איך שיקרא, מה זה חשוב עכשיו? העיקר שבן אדם ידעו לאן להגיע. לא, זה משמעותי מאוד, בני אדם מבינים את זה. המקום קרוי על שם פלוני. זה לא, זה, יש לו שייכות. ולא ייתנו למקום שם שאין לאדם שום שייכות אליו. זה לא בסדר. אז אותו דבר לגבי ממון. הממון הזה שייך לפלוני. יש אנשים שהולכים למשפט, הם לא הולכים להרוויח כלום. אבל באופן עקרוני הם רוצים שהשופט יכריע ויאמר, זה שייך לפלוני. זה אחיזתי בעולם. זה נקרא דין. דין זה העמדת הגבולות. דין זה הגדרה. דבר זה שייך לפלוני ולא למישהו אחר. זה העמדת הגבול המדויק. ועל הדין עומד החלק השני שהוא קניין לאדם. והשם יתברך נתן לכל אדם קניין ראוי לו. ואין האדם ראוי שיהיה נוגע במוכן לחברו. כי כל אדם שבא לעולם, מנה של עולם מוכנה לו. רק מה שהשם יתברך נתן לכל בריאה. ואם אין דין, יבוא ביטול לחלק הזה, שהוא קניין של אדם. ויבוא קניין אדם זה, שהוא שלו, לאדם אחר, ואין זה ראוי. ודבר זה אינו מצד המחלוקת. כי המחליף פרה בחמור מסביר. אנחנו מדברים פה על דין, הכוונה, בירור למי זה שייך. לפעמים יש מצב של ספק. מחליף פרה בחמור, זה סוגיה מפורסמת בגמרא. המחליף פרה בחמור. אחד יש לו פרה, השני יש לו חמור. זה שיש לו פרה רוצה חמור, זה שיש לו חמור רוצה פרה. אז הם עושים ביניהם הסכם שזה יחליפו ביניהם. בסדר? עכשיו, בדיני קניין זה עובד ככה. זה שיש לו את החמור, והוא רוצה לקנות את הפרה. באותו רגע שהוא מושך את הפרה אליו, החמור נקנה אל בעל הפרה. בעל החמור על ידי משיכת הפרה קונה את הפרה, ואוטומטית באותו רגע החמור נקנה לבעל הפרה. מה? בלי שהוא מושך. זה נקרא מחליף פרה בחמור. מה שקרה הוא דבר כזה, שמי שרצה לקנות את החמור, קנה את החמור. איך? משך אותו. עכשיו, בעל החמור קנה את הפרה בלי שהוא משך אותה. כי מי שרצה לקנות את החמור משך אותו, והסכם ביניהם שבאותו רגע שהוא מושך את החמור, הפרה נקנית לבעל החמור. הבעיה שהפרה הזאת הייתה מעוברת וילדה. עכשיו יש ספק, האם הפרה ילדה לפני שבעל הפרה משך את החמור, ואז אם היא ילדה לפני שבעל הפרה משך את החמור, הוולד שנולד הוא של בעל הפרה. אבל אם הוולד נולד אחרי שבעל הפרה משך את החמור, כשהוא משך את החמור, אוטומטית נקנתה הפרה לבעל החמור. ובעצם כשהפרה ילדה, היא ילדה ברשותו של בעל החמור, כי הרי הוא קנה כבר את הפרה במשיכת החמור על ידי בעל הפרה. אבל אף אחד לא היה עם הפרה, כי כל העסק היה עם החמור. אז לא יודעים. אז על זה אומר המהר"ל, זה לא נקרא עניין של דין. ודבר זה אינו מצד המחלוקת, כי המחליף פרה בחמור וילדה ואינו ידוע לבעלי הדין עצמם, אם קודם לכן ילדה, אם אחר כך ילדה, ויש חילוק ביניהם ואין בזה מחלוקת בין בעלי דין, זה לא שאחד רב עם השני, אין מה לריב, אף אחד לא יודע את האמת. וכן דברים הרבה שכל אחד טוען זכותו ואינו מבקש לטעום שקר, רק שכל אחד לפי דעתו הוא זוכה, כמובן כל אחד טוען שהפרה ילדה ברשותו. זה לא הבעיה. הבעיה זה כשאחד בא לטעון טענה שתגרום להוציא ממון שלא בצדק מן השני. ולכך אמר שגם על הדין העולם עומד. כאשר יש דין בעולם, כל אחד זוכה כראוי. וכפי אשר השם התברר ברא את העולם ונתן לכל אחד ואחד קניין אשר שייך לו. עכשיו תשמעו אותו מה שאומר המהר"ל, שבעצם לעשות דין בעולם זה להשלים את סדר המציאות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא קבע לכל עם מקומו, ייצר גבולות עמים. הוא גם קבע מה יהיה מקומו של השמש בגלקסיה, ומקומו של הירח, ומקומם של הכוכבים, ומקומם של האוקיינוס ושל היבשה. אבל לא פחות מזה, גם צריך להחליט מה השייכות של הממון לכל אחד ואחד. לכן אמרו חכמים שמי שדן דין לעת לעמיתו הוא שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה הקשר? אם אתה מחליט מי זכאי ומי חייב, אתה קובע את מעשה בראשית? בטח! כי מעשה בראשית זה לא רק איפה צומחים העצים, אלא הבית הזה למי הוא יהיה שייך אם אנשים רבים עליו, והשדה הזו למי יש זכות עליה, והארץ הזאת למי יש זכות עליה. זה חלק ממעשה בראשית, כי מעשה בראשית זה דבר מדויק, זה דבר מכוון, יש משמעות להימצאותו של אדם במקום הזה או להימצאותו במקום אחר. העולם לא מתנהל במקריות, יש זיקה מהותית בין האדם לבין הרכוש שלו. ככה הרב חרלאפ מסביר את הקניין שאבותינו עשו. יש על קניין מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. כששרה נפטרה, אז אברהם אבינו הלך לחברון לקנות את מערת המכפלה מעפרון החיתי. היה שם מסע ומתן ארוך, בין תחילת פרשת חיי שרה, בין בין אברהם לבין עפרון, ומה כתוב בסוף אחרי כל המסע ומתן? וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני חטא. 400 שקל כסף עובר לסוחר. רואים שאברהם מתעקש לקנות. עפרון רוצה לתת קניין. אחרי הקניין מה כתוב? ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. לאברהם לנקנה, לעיני בניכם, בכל באי שער יורד. בהתחלה כתוב ויקום שדה עפרון. מה זה ויקום? מה זה שייך ביטוי ויקום לגבי שדה? אז אומר רש"י, תקומה הייתה לו. שמעתם דבר כזה? תקומה לשדה? מלחמת קוממיות. תקומה לשדה. ויקום שדה עפרון. קם על רגליו. שדה? תקומה הייתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך. השדה שווה. ודאי, יש משמעות בידי מי נמצא השדה. האם ביד אברהם או ביד עפרון, החיתי? אז זה ככה כל דבר. כשהרכוש מגיע לאדם השייך לו, מצד האמת, מצד הדין, יש לו תקומה. הוא מקבל את המשמעות שלו. הוא ימלא גם את התפקיד שלו בצורה אמיתית. ועל ידי הדין כל אחד עומד בשילו, כדי אמרינן במסכת שבת, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת, כאילו נעשה שותף במעשה בראשית, ורצה לומר כי השם יתברך ברא את העולם ונתן לכל אחד ואחד הראוי לו כאשר ברא עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בזמן שהוא ברא את העולם, גם קבע, קורא הדורות מראש, מה יהיו הנשמות שהופיעו בעולם, וגם את מה ששייך להן מראש. ואם הדיין דן דין אמת לאמיתו, עד שכל אחד ואחד עומד במה שראוי לו, כמו שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, זאת אומרת, הדיין מוציא את המחשבה האלוקית אל הפועל. הוא מוציא את המחשבה הזאת אל הפועל. לכן הוא שותף. הוא שותף לריבונו של עולם. כי הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים בכוח, והדיין, בזה שהוא קובע שהכסף יהיה אצל פלוני, והכסף יהיה אצל אלמוני, והבית הזה שייך לו, והשדה הזה שייך לזה, הוא בעצם מוציא את המחשבה האלוקית אל הפועל. ואם הדיין דן דין אמת לאמיתו, עד שכל אחד ואחד עומד במה שראוי לו, כמו שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ונתן לכל אחד קניין גמור בפני עצמו, הרי על ידי הדיין עומד כל אחד כמו שבראו השם יתברך, ונתן לכל אחד ואחד שלו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לך כוח, היית השליח הטוב שלי, אתה היית בסדר, מה שחשבתי הוצאת את זה לפועל, אתה שותף בסדר העולמי. ולכך אמר כל דיין שדן דין אמת לאמיתו. למה צריך להקפיד לומר כל דיין שדן דין אמת לאמיתו? כל דיין שדן דין אמת. מה זה לאמיתו? לאפוקה, לשלול. לפעמים הדין אמת מצד הטענות. והטענות אינם כראוי. וכאשר הוא כך, סוף סוף הגיע הממון לאשר אין ראוי לו, ולא שייר בזה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. רק כאשר הדין אמת, כמו שראוי, ואז הדיין מעמיד כל אחד בממון אשר ראוי, ואשר נתן השם יתברך אליו, ולכך העולם עומד על הדין. שימו לב מה שאומר כאן המהר"ל. המהר"ל אומר דבר כזה. אומר, יכול הדיין לבוא ולהגיד, תשמע, אני דן לפי מה שאני שומע. באו שני בעלי דין, ראובן, שמעון. כל אחד טען את הטענות שלו. ואני שמעתי את ראובן, שמעתי את שמעון. על פי טענות כאלה, הדין הוא כזה. תבדוק בספרים, ככה זה. הדן דין אמת לאמיתו, זה בדיוק בא לשלול את זה. שהדיין לא יוכל להסתתר מאחורי המחשבה שעל פי הטענות הוא דן דין אמת. לא, הוא צריך לאט לאמיתו. כלומר, חלק מתפקיד הדיין זה לבדוק ולברר את הטענות עם אמיתיות. למה? כי אנו מבקשים מן הדיין יותר מאשר לדון דין אמת לפי הטענות. מבקשים להגיע לאמת האבסולוטית. דין אמת לאמיתו. זאת אומרת, לא לעבוד על פי הספר. לעבוד על פי הספר זה לא מספיק. אתה צריך להגיע לכוונה האלוקית של העמדת הממון אצל הבעלים האמיתיים. על זה באמת כתוב בגמרא, שיבוא אדם ויגיד, אני מצטער, אני לא מסוגל לזה, אני חושש, אני מפחד, אני לא רוצה להכניס את ראשי וזה. ואז יהיו, אז המצב יהיו שבן אדם לא ירצו לדון. יכול להיות שנגיע למצב שבן אדם יגיד, מה, אני צריך להיכנס להצרה הזאת עכשיו? שאני אדון ואולי ירמו אותי והעדים לא יגידו אמת, ואני מסתבך, ואני אומר שפלוני הוא זכאי והשני הוא חייב, וזה לא יצא, אז אל תדאג. שמה? שלך סייעתא דשמיא. אלוהים ניצב בעדת אל. פסוק. זאת אומרת, בסדר, תהיה לך, נעזור לך מלמעלה. ניתן לך דרכים איך לגלות את האמת. נכשיל את אלה שמנסים להכשיל אותך, כמו שהרבה פעמים זה קורה, שאדם במילה אחת, הוא מכשיל את עצמו. אבל אתה צריך לדעת שהמשימה שעומדת לפניך היא לא משימה פשוטה, כי המשימה שלך זה להיות שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זאת המשימה האמיתית. אתה צריך לכוון על האמת. למה? כי הקדוש ברוך הוא ככה רצה לברוא את העולם. אתה צריך להיות שותף של ריבונו של עולם. אז עכשיו שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים מה עם שני הדברים בעצם, איך הדברים האלה הם קוראים, הדין, האמת והדין. האמת כנגד השכל, והדין כנגד הממון והרכוש. כן.
שאלה, במשנה כתוב קודם כל
למה הוא התחיל קודם כל עם האמת? כי הוא כמובן רצה לתת חשיבות. מצד המציאות, הדבר הראשון שאתה תפגוש זה הממון של האדם. משם אחר כך תגיע גם לשכל. אבל המהר"ל דן מצד החשיבות. מבחינת חשיבותו של אדם, חשיבותו קודם כל נמדדת בשכלו ואחר כך בממונו. זאת אומרת, המשנה, מה אתה תפגוש אצל האדם? שקודם דאג לך שדבר ראשון, הממון שלו יהיה הממון שלו, אבל גם אחר כך שתדאג לאמת. בסוף אנחנו מגיעים לשלום, והשלום על מי זה נאמר? על האדם עצמו. ואמר שהעולם עומד על השלום. ודבר זה שייך אל האדם עצמו, וזה כי בני אדם שנבראו בעולם נכנסו במחלוקת במה שכל אחד רוצה שיהיו הכל. לפיכך בני אדם הם מתנגדים בעצמם, כלומר אחד בשני, כאשר הם ביחד ואחד ביטול השני בעצמו. לפיכך אמרו על השלום עומד העולם, שלא יבוא מחלוקת בין איש לחברו בעצמו, בדבר זה שלא מצד הממרון, רק מצד עצמם. זאת אומרת, יש האדם מצד שכלו, יש האדם מצד ממונו, ויש האדם מצד עצמו. עכשיו, מצד עצמו זה המאבק הכי גדול. ההרגשה שהשני בא במקומי. ואז כמובן, המאבקים בין אדם יכולים להיות עוד יותר חריפים מאשר על הממון. ועל זה אמר על השלום, שבני אדם צריכים למצוא את המדרגה האחדותית המחברת בין כולם, כדי שהעולם יוכל לעמוד. זאת אומרת, מאבק על האמת, מאבק על הדין שכל אחד יקבל את חלקו, ומאבק על אי ביטול האחד על ידי השני, כי יש מקום לכולם. לא רק שיש מקום לאמת בעולם, ולא רק שיש מקום לכל אחד ואחד ברכושו ממונו, אלא יש מקום לכל אחד ואחד, ומעולם אף אחד לא יכול לבוא במקום חברו. אז מה נשאר? אז נשאר ההפך. אם אחד לא יכול לבטל את חברו, הדבר היחיד שנשאר זה באמת שיהיו יחד. לכן הדבר השלישי שמוזכר כאן זה השלום. הרי שלושה דברים אלו שהם עמודי העולם, ושלושה חלקים אשר הם בעולם, אשר אין נמצא עוד חלק כלל, דיינו השכל, ואין זה האדם עצמו, כי השכל מגיע לאדם כשגדל והוא קונה השכל, והאדם עצמו וקנייני האדם שהם ממונו, ועל ידי דין אמת ושלום תלויים אלו שלושה דברים, ועל ידי דין אמת ושלום תלויים אלו שלושה דברים, שלא יתמוטט העולם ומעטה לא יקשה, הרי שמעון הצדיק מנה אחרים, כי אותם הם הסיבה שהשם יתברך, שהוא הסיבה והעילה לעולם, מעמיד העולם, כמו שביארנו למעלה בהרתב. כלומר, מה ששמעון הצדיק הזכיר זה בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תורה, עבודה, גמילות, חסדים. ואלו שלושה דברים שאנחנו מדברים כאן, שלא יבוא ביטול והפסד לעולם מצד עצמו של עולם. זאת אומרת, המשנה הראשונה שאמרה על שלושה דברים העולם עומד, תורה, עבודה, גמילות, חסדים, זה בשביל מה כדאי שיהיה עולם. והדברים האלה זה איך לפעול כדי שלא יתבטל העולם. ולפיכך שמעון הצדיק התחיל באלו שלושה דברים, מפני כי על ידי שלושה דברים מעמיד השם יתברך העולם, ואם אין אלו שלושה בטל התחלת העולם. ורבן שמעון בן גמליאל אומר, כי שלושה דברים הם סיבה שהעולם עומד על עומדו, כאשר ראוי ולא ישתנה מצד עצמו. שהשקר לא יבטל את האמת, והעיוות לא יבטל את הדין, והמאבק בין בני אדם לא יבטל שלום העולם. ולכך רשב"ג, שהיה האחרון, הזכיר אלו שלושה דברים אשר על ידם נשאר העולם קיים, ולא יבוא לו ביטול מצד עצמו, ובוודאי פירוש זה נאה ומקובל. טוב, אם המהר"ל אומר, אנחנו לא יכולים להתווכח שזה פירוש נאה ומקובל. כן, בטח. עם שלושת הדברים האלה. זה יפה מאוד מה שאתה שואל. אז אתה אומר, בוודאי שיש זיקה בין שני הדברים. כי שלושת הדברים הראשונים שלושת הדברים הראשונים זה סיבת קיום העולם, ואחר כך אלה זה סיבת אי ביטול. אז ברוך שמה שלא מבטל הוא בעצם בא לקיים את הדברים שבשבילם העולם נברא. שלום וגמילות חסדים, זה פשוט, נכון? יש לנו תורה ועבודה וגמילות חסדים. תורה אמת, דין עבודה, כמו עקדת יצחק. זה בוודאי הקורבנות, וגם תפילה. קורבנות זה דין, זאת אומרת אתה יודע מה שהשם נתן ואתה יודע שאתה תלוי בזה בו, זה דין. והשלום זה גמילות חסדים, כי גמילות חסדים היא מוסיפה שלום בבני אדם, זה המקבילה. טוב, שבוע טוב.